הצופים, שלום וברכה. אני שוב פה איתכם באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית חדשה מדברים חינוך. והפעם עורכנו דוקטור ברוך כהנה ואיתו נשוחח על פסיכולוגיה יהודית. שלום דוקטור ברוך כהנה, שלום וברכה, תוכנית מדברים חינוך, וחשבנו שנדבר ביחד על פסיכולוגיה יהודית, תחום שבו אתה עוסק בו הרבה, אבל אולי בתחילה תציג את עצמך, הצופים יכירו אותך.
טוב, תודה. ברוך כמובן, אני פסיכולוג, בעיקר הסוג שלי זה פסיכולוגיה טיפולית, אני יושב בקליניקה, מטפל, עושה כמו שאמרת בפסיכולוגיה יהודית בכמה וכמה מסגרות, מכללת הרצוג, ואולי החשוב ביותר כרגע זה מרכז רוטנברג, שאנחנו מפתחים בו ומלמדים את הנושא הזה של פסיכולוגיה יהודית לפי תורה שפיתח מרדכי רוטנברג.
פרופסור מרדכי רוטנברג.
פרופסור מרדכי רוטנברג.
כן, אז אני יודע שעסקת בזה הרבה, וגם עומד לפניי פה הספר שלך, שירה ותיקון, מודל חסידי לפסיכולוגיה קלינית. ספר חדש, הוצאת ראובן מס, מזל טוב על הוצאת הספר. אני רוצה לשאול, מה זה פסיכולוגיה יהודית? אני זוכר שבזמנו היו אומרים שרבי ישראל מסלנט קדם לפרויד עם הכוחות האפלים, כביכול גרסה מוקדמת של תת הכרה. אחר כך שמעתי כמה פעמים הרצאות של מטפלים, כביכול בפסיכולוגיה על פי מודל יהודי, זה הנשמע אדלריאני מובהק בשילוב כמה מדרשים. אחר כך באו ואמרו, יונג זה ודאי מכיוונים, המיתוס אוניברסלי, זה שכבה כללית, כלל אנושית, נשמתית. אחר כך אמרו לי, ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, זה בדיוק תכנים יהודים, ויקטור פרנקל יהודי בעצמו. אז מה, האם לא כל אחד מנסה לגייס לעצמו את הפסיכולוגיה, להדביק לה כמה מדרשים ולומר זה פסיכולוגיה יהודית? מה זה באמת פסיכולוגיה יהודית?
קודם כל, אמת ויציב. זאת אומרת, יש שפע של מאמרים שנכתבים בסגנון של פרויד מן התורה מניין. זאת אומרת, אתה לוקח, אדם מגיע בדרך כלל, יש לו כבר תיאוריה, הוא למד אותה, הוא מאמין בה, הוא עכשיו בא פותח קצת ספרי מדרשים, ספרות חז"ל, הרי בספרות חז"ל יש שפע של מובאות, שאתה יכול בסופו של דבר, אם אתה עושה את הברירה המתאימה, אתה יכול למצוא בדיוק מה שיתאים לאיזושהי תפיסה שאתה מאמין בה מראש. והכל אמת. אתה לא ממציא פה שום דבר. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, אתה באמת יכול לראות ולהגיד שיש בהם נקודה אמיתית. השאלה היא, האם מעבר לציטוטים ומעבר לכל מיני תובנות באמת מפליאות שקיימות בספרות של התורה, האם יש איזושהי תפיסה, האם יש כאן איזושהי אמירה שאתה יכול קודם כל לנסח אותה מתוך המקורות? ואז לבוא ולראות, אולי זה מתאים בנקודה הזאת לפלוני, בנקודה אחרת לאלמוני, ואני באמת חושב שכל הדברים שאמרת נכונים, יש בתורה דברים נפלאים שדומים לאדלר, דברים אחרים שדומים לדעתי לפרויד או ליונג, כמו שאמרת עכשיו. אבל אם יש איזושהי אמירה שלמה, כן? אני חושב שפה הנקודה שבו אנחנו מתחילים באמת לדבר על פסיכולוגיה יהודית.
זאת אומרת, לא לצאת מתוך הפסיכולוגיה ולחפש במקורות היהדות, אלא להפך. לצאת ממקורות היהדות, לנסות לגבש מתוכה איזו משנה פסיכולוגית, ואחר כך לבדוק אם יש משהו כאין זה בפסיכולוגיה הכללית.
בדיוק. ומה עוד שצריך לזכור שהתורה כמו שהיא, כמו שאנחנו מסתכלים בספרות התורנית עצמה, עוד לפני שפתחנו ספר פסיכולוגיה אחד בחיים, התורה כל כך עשירה בדברים שמתייחסים לאדם, לנפש של האדם, באמירות שבאמת מנסות לא רק לתאר דברים באופן מופשט, כמו שבאקדמיה מדברים על תורת הנפש, אלא ממש לרדת לפרטי פרטים של האדם שנמצא במצוקה, שסובל, שמנסה לעזור לעצמו בצורה כזאת, בצורה אחרת. בואו נראה מה אומרת. בואו נראה אם הדברים האלה מצטרפים לאיזושהי תפיסת עולם, לאיזושהי אמירה שלמה, מגובשת, שזו הנקודה.
טוב, אני לא יודע אם אנחנו נספיק בתוכנית הזאת, על רגל אחת, לזכור את כל, את כל הפסיכולוגיה היהודית, אבל בכל אופן, אולי כמה יסודות מתוכה.
טוב, אז אני אפתח אולי קודם כל בנקודה המרכזית שפיתח מורי פרופסור רוטנברג שהזכרתי, כי אני חושב שהנקודה הזו היא קריטית.
נזכיר שהוא קיבל פרס ישראל על לפני שנתיים.
נזכיר שהוא קיבל פרס ישראל, נזכיר שהוא כתב כמה וכמה ספרים.
כמה וכמה חשובים.
אני חושב שהנקודה המרכזית זה שהוא מסתכל על בעצם כל התיאוריות הקיימות, ואומר, יש להם איזושהי הנחת יסוד. הנחת היסוד היא שהאדם, אני אגיד את זה עכשיו בלשון חסידית, שהאדם הוא ישות. קודם כל הוא איזושהי מציאות שקיימת בעולם, שמנסה להתפשט, לגדול, להתעצם, להשיג את הסיפוקים שלה. כל תיאוריה תגיד את זה בצורה שונה. אבל בגדול זו ישות שקיימת לתכלית עצמה. ובכן, אומר רוטנברג, נסתכל קודם כל בספרי החסידות. ואנחנו נגלה שהאדם מסוגל לצמצם את עצמו בשביל לפנות מקום לזולת, לא משום שהפחידו אותו, לא משום שכל מיני איסורים שהוא אסור עליו בילדותו, הופנמו בו בצורה כזאת שהוא עכשיו לא מסוגל לבטא את מה שהוא באמת רוצה, אלא שזה מה שהוא באמת רוצה, שטבעו של אדם להיות נדיב ולהיות טוב ולרצות לתת לזולת מעצמו. אז ניקח את הדבר הזה כנקודת מוצא. מכאן נפתחות תובנות שונות לגמרי.
תפיסה אחרת לגבי המהות, מהות נפש האדם, או כוחות הנפש של האדם, המוטיבציה, האנרגיה שדוחפת את האדם, אם זה אנרגיה של התפשטות, או דווקא אנרגיה של צמצום, זה...
של צמצום, על מנת לגלות לזולת איזשהו טוב שקיים בתוכך. כן? ברגע שאנחנו מניחים את זה, זה לא שאנחנו חלילה מתעלמים מכל המשברים, מכל המצוקות, אפילו אומרים מכל הרוע שקיים בנו. אנחנו לא מתעלמים, אבל נקודת המוצא היא נקודת מוצא הפוכה.
אבל זה ויכוח מוסרי או ויכוח אמפירי? זאת אומרת, יש ויכוח מה הכוחות שמניעים את האדם, זה הוויכוח או ויכוח פילוסופי, מוסרי, בתחום, מה חובתו של האדם,
לא, אנחנו קודם כל נתחיל ברמה תיאורית, לפני שנדבר על חובה. וברמה תיאורית, מהו האדם? אבל פה אני רוצה אולי לעשות סדר קטן. בסופו של דבר, עד היום אני חושב, כשמלמדים באוניברסיטה, הפסיכולוגיה נתפסת כאילו הייתה מדע, מעין רפואה. זאת אומרת, משהו שהוא נקי לחלוטין, משוחרר מערכים, לא קשור לכלום. כן? ובמובן הזה זה גם לכאורה לא חשוב בכלל, אם אני יודע מה, החוקר או המטפל, או מי שלא יהיה, כן? יש לו ערכים כאלה, ערכים אחרים, כמו שלא משנה מי הרופא. בסופו של דבר, הוא עושה את העבודה שלו, הטכנית. אני חושב שכבר שנים רבות, שבתוך עולם המקצוע עצמו, הולך ומתברר שפסיכולוגיה בתשתיתה עוסקת בערכים. כשאתה אומר שבאמת האדם הוא מטבעו יצור אגוצנטרי, ששואף להשתלט ולשלוט ולהשיג את הסיפוקים, האם לא אמרת אמירה ערכית מסוימת? אי אפשר לעשות את ההבחנה בצורה כל כך חדה. השאלה, אני מסכים אבל, בסופו של דבר צריכה להיבחן אמפירית. משום שאנחנו יכולים לצאת מנקודה מסוימת שהיא נקודה ערכית. שהיא, בוא נגיד, הנקודה של פרויד. ואפשר לצאת מנקודה הפוכה, שהרגע ניסיתי להצביע עליה, כנקודה חסידית, יהודית, או איך שנגדיר אותה. ובסופו של דבר, השאלה חייבת להיות, מהו התיאור היותר נכון של האדם? ובאיזה גישה אנחנו באמת יכולים להתחבר אליו בצורה יותר נכונה,
ולסייע לו
במצוקות שלו. כן. אז אני חושב שהבסיס, ההנחת היסוד, היא כן הנחת יסוד ערכית. אבל המבחן שבו אנחנו חייבים לעמוד, הוא כן מבחן אמפירי.
זה לא הבנתי. למה הנחת היסוד, למה נקודת המוצא לא אמפירית ואחר כך ערכית? אם אנחנו מדברים על הכרת המציאות בשביל לעזור לאדם, הרי שכל להבין מי זה האדם.
נכון, אבל האדם, כשאני מנסה להבין מי הוא, אני לא יכול להגדיר את זה בלי להתייחס לערכים. אני לא יכול להתייחס לערכים הבסיסיים שיש לו. עדיין, אם נגיד שאדם הוא מטבע או שואף לסיפוק היצר, אמרתי פה אמירה ערכית ממדרגה ראשונה, אמרתי זהו האדם. מה שרוטנברג מצביע עליו, שזה קשור בשורש לתפיסה נוצרית של החטא הקדמון, של האדמה והגוף שהם מקוללים ביסודם, וכן הלאה וכן הלאה.
וזה מה שיצר, וזה מה שגרם לגיבוש כל התפיסות ביחס להגדרת האדם, טיבו ומהותו, וממילא...
בסופו של דבר כן, והתפיסה היהודית שאומרת שנשמה שנתת בי תהורה היא, והרב קוק מדגיש את זה, תהורה היא, לא כתוב תהורה הייתה לפני שנולדתי, תהורה היא עכשיו. כן, אנחנו יוצאים
כל,
פה...
כל יום אדם אומר, אלוקי נשמה.
כן, היא.
תהורה היא, גם עכשיו, גם עכשיו.
ברגע זה. ולכן אנחנו יוצאים פה למקום אחר לגמרי, לתפיסה אחרת לגמרי. אבל מה שאני כן מדגיש, המבחן שבסופו של דבר אנחנו חייבים לעמוד בו, הוא המבחן של האמפירי, הוא אמפירי במובן הזה של איזו תפיסה מתארת יותר נכון את האדם, איזו תפיסה מסייעת לו יותר. שהמבחן הזה הוא אכן מבחן אמפירי.
מתארת או מסייעת?
אני לא חושב שזה... בר הפרדה.
איך בוחנים אם זה יותר מסייע או פחות מסייע? הקליניקה?
אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אנחנו עדיין בשלבים של פיתוח, ובשלבים של ניסיון לגבש. באמת, אז איפה הדברים עומדים? אנחנו לא מנסים לזרוק את הפסיכולוגיה הקיימת, המערבית, כי אני חושב שהגיע להישגים גדולים ביותר. אבל בסופו של דבר, השאלה באמת תהיה, האם האמירות... החדשות שאנחנו לוקחים אותם ממקור תורני, האם האמירות האלה הן באמת יכולות לתת למטפל כלי ממשי, שהוא מרגיש שזה עוזר לו, שזה עוזר לו בחדר הטיפולים, לא משהו שאפשר לתת עליו הרצאה או שיחה יפה, אלא משהו שבאמת מתחבר לאדם, עוזר לאנשים להבין את עצמם, עוזר לאנשים לנהג את עצמם בתוך המשברים שהם, הכל כך מורכבים שהם נמצאים בהם. בסופו של דבר שם אנחנו ניבחן.
דוגמה. למרות שהצופים, כולל אנוכי, איננו פסיכולוגים ולא מטפלים קליניים, אבל בכל אופן, אולי זה דוגמה, אולי מקרה, ניקח דוגמה של איזה משברון, איך פותרים איזה משברון, להשוות איך הוא נפטר, איך, מה הגישה הקלאסית, בפסיכולוגיה הקלאסית, ומה הכיוון שנוטה אליה הפסיכולוגיה היהודית.
טוב, הפתרת אותי טיפה בבקשה את הדוגמה, אבל אני אתייחס לזה, אני רק רוצה להזהיר. ברור לגמרי שמה שאני אגיד בכל כך מעט זמן,
זה לא טיפול.
נגוע בשטחיות מסוימת.
זה ברור, לא, רק בשביל לחוש את העניין.
בשביל לחוש.
אני אגיד לך, מכיוון שהרבה פעמים מדברים למעלה, ואנשים לא, כולל אני, לא יודע איך בדיוק בנקודה הזאת.
בסדר, אני אתן דוגמה. אפילו הייתי אומר שכיחה, בכל מיני צורות. אדם מגיע, אדם ערכי, אדם מצפוני, והוא נמצא מבחינתו באיזשהו מקום של משבר, אפילו בדיכאון, בגלל שהוא נופל בחטאים מסוימים, נגיד דברים שהוא עצמו חווה אותם כחטא. הדבר הזה דרך אגב לא חייב להיות עם אדם דתי. גם אדם חילוני,
כל אדם ואדם והחטאים שלו.
הערכים שלו, ויש לו את התפיסות, ויש לו את אותם מקומות.
את הכישלונות האישיים שלו.
נופל במקומות שלפי הערכים שלו הם דברים קשים. זה לא חייב להיות בכלל דבר שמאפיין דווקא דתיים. עכשיו, אני יכול ללכת בתפיסה, מה שקוראים פסיכודינמית או פרוידיאנית קלאסית, לעשות לברר איתו את השורש ולמה הוא נופל וכן הלאה, והגענו, נאמר, לאיזה שהם מקומות. הדבר הזה יכול כמובן לעזור לו, כי נותן לו איזה כלי להבין מה קרה לי וכן הלאה. וכשלעצמו, כמו שאמרתי, התפיסה הפסיכולוגית הקיימת היא משהו, לא משהו שאני יוצא נגדה. להפך, אני חושב שאני מסתייע בה כל הזמן. אלא שתבוא התפיסה היהודית הזאת ותגיד לו, אבל בוא נלך עם זה שלב הלאה. כן, מה שקרה או מה שנפלת, בוא נבין את השורש. כי אולי השורש... כן, אולי יש איזה שורש באמת לנפילה, אבל יותר עמוק מזה, נמצא איזשהו מניע שגרם לך. כן, זה כמו שאדם מביא, זה כמו שאדם יוצא לאיזושהי דרך, ומשהו גורם לו לסטות מדרכו. אבל אחרי שהבנתי מה גרם לו לסטות מדרכו, בוא נבין לאן הוא רצה להגיע. זאת אומרת, מה היה אותו מניע שהוא... תמיד מניע טוב, מניע שיש בו יצירתיות ואהבה ונתינה וכל הדברים הטובים שאפשר לדבר עליהם, שהוא התאבט, באמת אולי בעזרת גורמים, על ידי גורמים מהסוג שפרויד מתאר, או מהסוג שאחרים מתארים. אבל מה היה אותו יסוד שבאמת נובע מהנפש האלוקית שלו, שאכן התאבט על ידי אותם גורמים? כן, שכינת ואתה יודע אותם גורמים. בזה אנחנו נוגעים במה שהחסידות קוראת, בניצוץ ששבוי בתוך הקליפה. הצד הנוסף הזה, כן, הצד הנוסף הזה הוא תרומה בלעדית, אני חושב, של החשיבה היהודית.
שמה היא תורמת למטופל? סוג של נחמה, סוג של תקווה, סוג של הבנה יותר נכונה של התהליך שלו?
אני חושב שכולם. אני חושב שזה קודם כל מעט הבנה יותר נכונה. מתחיל בזה. אבל זו הבנה יותר נכונה שגם מכוונת אותו לאיזשהו מקום. כן? כי אם הנפילות נבעו, למשל, מאיזשהו רצון אמיתי באהבה שלא בא לידי סיפ... לא קיבל את הכלים הנאותים, אז הרצון הזה באהבה, אחרי שאנחנו כבר גילינו למה הוא נפל, ולמה הוא, ומה הם הקליפות שהוא נפל אליו, ופה פרויד הוא מומחה גדול, כן, אנחנו עדיין צריכים להבין, אבל יש כאן עדיין משהו שמחפש כלי. בוא נבין מהו הדבר הזה שמחפש כלי, זה נותן לנו כיוון, זה נותן לנו מטרה. וזה גם מאפשר לאדם להמשיך לקבל את עצמו, להמשיך לאהוב את עצמו, משום שהשורש הוא שורש טוב.
אני חושב, זוכר שפעם אחת קראתי, ודאי לזה אתה רומז, במאמר של פרופ' רוטנברג, על התשובה בתור, התשובה, תיקון החטא, והתשובה שמנסה, על פי הרעיון החסידי, ועל פי הרעיון שמתקנת, מבחינת זדונות הופכות להיות זכויות, כתוצאה ממה... אז הפסיכולוגיה היהודית שדיברנו עליה ברמה התיאורטית, יש לה גם כן ביטויים מעשיים, והם כבר מנוסחים בצורה כזאת שכל מטפל יכול ללמוד פסיכולוגיה יהודית ולדעת בכל מצב ומצב, בכל תופעה, אדמה חולנית, לדעת מה הוא עושה כפסיכולוג יהודי.
טוב, אני אגיד זה ככה, קודם כל אין גישה פסיכולוגית שנותנת פתרון לכל דבר, אין דבר כזה, בטח שאין משהו שאתה תוכל לדעת מראש, מקרה כזה יהיה ככה, מקרה כזה יהיה ככה, הרי האדם הוא כל כך מורכב, כן? בני אדם הם כל כך שונים וכל כך יצירתיים, גם בצדדי הגדולה שלהם וגם בנפילות שלהם, אנחנו כולנו הרי, אין דבר כזה. אני אבל כן חושב שיש כבר מספיק ידע במובן הזה, שאנחנו יכולים לומר שמטפלים יכולים ללמוד אותו, ולקבל, אני בטח לא הייתי אומר איזה מין קיצור שולחן ארוך כזה, שאתה יודע, מקרה כזה, שאתה קבל פה, הנה, כאן. אז זה לא עובד ככה. אבל זה כן עובד בצורה הזאת שזה יכול להשפיע על הגישה של האדם. גישה של האדם לעצמו, גישה של המטפל המטופל. זו גישה שיכולה כן ליצור מהפכה בדרך הטיפול של מטפלים, ואפשר ללמוד אותה.
עכשיו אני רוצה עכשיו לשאול, מה שדיברנו עד עכשיו, זה היה ברמה תיאורטית, ברמה של המטפל, אז עכשיו אני רוצה לדבר ברמה של המטופל. כן. האם המסקנה היא שכל מטופל עכשיו צריך לחפש פסיכולוג שמטפל בפסיכולוגיה יהודית? אני אביא דוגמה. לפני ימים אחדים ישבתי עם בחור צעיר, 19, 20, אני לא זוכר, שאני מצאה במשבר, תחושה שהוא לא מצליח להחליט בחיים, כל פעם שיש דילמות, הוא לא מצליח להכריע, הוא מרגיש שזה מעכב אותו בחיים. קצרה, שורה התחתונה, אין לו ביטחון עצמי. אז אמרתי לו, תשמע, אם זה מפריע לך, אם זה לא מפריע לך, אתה יכול לחיות, לשרוד עם זה. בבקשה, אם אתה מרגיש כאב, אתה מרגיש שזה משבש לך את החיים, יש לך איזה פצע פתוח, אז אתה צריך למטפל. אמרתי, תראה, מה אני אלך למטפל? ידבר איתי על... חיזוק הביטחון העצמי במונחים מערביים. אתה יכול לפנות אותי אל מישהו שלא יטפל בי במונחים המערביים בסוגיית הביטחון העצמי. הייתי קצת נבוך, כי אני לא יודע בדיוק מי מטפל כיצד ואיפה, אבל אני שואל מצד המטופל.
גם פה אני חושב צריך להתחיל טיפה קודם. כי כמו שאת אומר בצדק, אנחנו מדברים ברמה תיאורטית. אבל הרבה מאוד מטפלים, לדעתי, שמטפלים מצוינים, ולא עובדים לכאורה בגישה הזאת, באופן אינטואיטיבי, הם נוגעים בה. וכאן צריך, אני חושב שלפני כל דבר אחר, צריך לבדוק מי הוא מטפל. משום שאתה יודע, יכול להיות מצב שאתה תלך למטפל הכי מוצלח על פני השטח, עם הדעות הכי נכונות, אבל זה לא מתחבר לאותו אדם מסוים, הרי זה שני בני אדם.
הקליק, הקליק, צריכים גם קליק.
הרי זה שני בני אדם.
כן.
אני הייתי בודק לאו דווקא את הגישה המודעת של המטפל, אלא דברים הרבה יותר עדינים. וכאן צריך פשוט להכיר את האדם, את הגישה שלו לבני אדם, את האמון שלו בבני אדם, כן? את היחס הבסיסי שלו לאנשים. אני כן חושב שמי שילמד פסיכולוגיה יהודית, יוכל לקבל דרך לקחת את אותם דברים, את אותם דברים שאם הוא מטפל טוב, אני חושב שהוא עושה אותם באופן אינטואיטיבי, ולדעת להשתמש בהם בצורה הרבה יותר מושכלת. אני חושב שזו תרומה גדולה, אבל אני לא הייתי רץ לכיוון זה שמישהו שלא למד את הדברים האלה, בהכרח לא עושה אותם. הרבה דברים אנחנו עושים מתוך הלב, לא מתוך הידע התיאורטי שלנו. אז קודם כל הייתי בודק את המטפל איזה לב יש לו. אחר כך הוא שואל מה הוא למד.
לשון אחרת, כמו שרב קוק כותב לגבי הספרות, שהספרות תהיה קדושה כאשר הסופר יהיה קדוש. זאת אומרת שפסיכולוגיה תהיה יהודית, כאשר הפסיכולוג הוא יונק בכל נפשו ובכל מעודו מהשקפות עולם יהודיות, רק שהפסיכולוגיה היהודית תסייע בידו לתת לו כלים ולהגדיר הרבה יותר את מה שהוא חש באופן אינטואיטיבי או משהו ינק ולסייע לתת לו כלים.
וכמו שאצל הרב קוק, זה לא הפריע לו האמירה הזאת ששירת קודש יכולים לשיר רק שרי קודש, לא הפריע לו לקחת משוררים שלא היו בדיוק בהשקפת העולם שלו, ולהצביע על נקודות שבהם הם כתבו שירים שהוא ראה אותם כן כשיר קודש, כן? או להצביע על דברים גדולים ונפלאים שהם כתבו. משום שהרבה פעמים אדם יונק ממקורות נעלמים, אפילו נעלמים ממנו. אז אני חוזר ואומר שוב, שצריך להסתכל תמיד על האדם.
אז זהו, זה קצת מתקשר לשאלה הבאה, שאולי בעייתית, לא יודע, מותר לך מבחינת המקצוע לענות עליה. הרבה פעמים אנשים שואלים, מותר ללכת למטפל שלא שומר תורה ומצוות?
אני עונה את אותה תשובה שכבר נתתי הרגע. זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד תלוי מי מטפל. אני בשום מקרה לא הייתי משולח, למשל, מטופל דתי למטפל שיש לו משהו עקרוני נגד הדת, או שלא מסוגל להפריד בין תפיסת עולם הכללית שלו לבין המטופל שיושב מולו. אני הייתי נזהר, אבל הרבה מאוד מטפלים שהם לא אנשי אמונה, בסופו של דבר, יכולים כל כך לקלוט ברמה רגשית וברמה, ואפילו ברמה של הלשון האמונית, את הדברים שמדבר איתם אותו מטופל מסוים, שהם יכולים להועיל לו מאוד.
לא, יש להבדיל בין לקלוט, כלומר להבין, אדם, לא, אדם שמבין את, את הסיטואציה של, של המטופל שנמצא מולו, ומבין את, את העולם שבו הוא חי, המטופל, לבין התרומה שיכול לתת לו.
אני מסכים, אני חושב שהקליטה היא ראשית התרומה. אני חושב שאתה חייב להבין את האדם שיושב מולך, ולהבין אותו לעומק, ולהבין גם את העולם הרוחני שלו, ולדעת להתייחס לעולם הרוחני שלו, אפילו הרבה יותר מבכבוד. כן? לדעת להתייחס אל העולם הרוחני שלו בכובד ראש, הרבה יותר מאשר בכבוד ברמה הכללית,
בערכה.
לכבד אנשים וכן הלאה, בכובד ראש אמיתי. עכשיו זה מאוד תלוי באדם. מאוד מאוד תלוי באדם. זאת אומרת, אני מאוד לא הייתי רוצה...
לא די שהוא יציג איזה כבוד, אלא שבאמת יהיה לו ערכה פנימית.
בשום פנים ואופן לא מספיק הכבוד החיצוני. אתה צריך לדעת להיות באמת עם האדם, בעולם שלו, אבל אני לא הייתי רוצה פה עכשיו בשום הצהרה כוללנית. זאת אומרת, זה ממש ממש צריך לראות את הדברים לגופם.
טוב, תוכניתנו עומדת להסתיים. אז אני רוצה להודות לדוקטור מור כהנא על שיחתנו בנושא פסיכולוגיה יהודית, ואני שוב מזכיר שיצא ספר חדש של דוקטור ברוך כהנא, שבירה ותיקון, ומי שירצה להעשיר את עולמו בסוגיות של פסיכולוגיה יהודית, גם אמרת לי שהספר הזה קרי גם למי שאיננו איש מקצוע, אז כך שהצופים מוזמנים לעיין בספר. אנחנו מסיימים את התוכנית, זו הייתה תוכנית מדברים חינוך, מי שרוצה לפנות שאלות, מוזמן לפנות בשאלות. תודה רבה. שלום, שלום, לצופים.